שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובעולם. אנחנו היום בתחילתם לקראת 40 יום מיוחדים במינם של השפעה לכל השנה הבאה עלינו לטובה. 40 ימי רצון, ימים מיוחדים, נחמדים, מתוקים, שאולי מי שלא מכיר יכול אולי לחשוש מהם, לפחד מהם, כפי שהתבטא מי שלא מכיר, הייתי רוצה להתעורר אחרי יום כיפור, אבל מי שמכיר יודע את גודל הזכות והכוחות המיוחדים שגנוזים ב-40 יום הללו, שמי ראש חודש אלול עד מוצא יום הכיפורים, שהם בבחינה של יצירת הולד, של היווצרות של מציאות חדשה לפי הכנתנו, לפי מעשינו. ובראש ובראשונה עלינו להכיר את הכוח המיוחד שיש בזמן הזה. וכתוצאה מפניות בכך של כל מיני מאזינים מהשיחה של שבוע שעבר על היותנו בעלי מודעות נשמתית קצת נמוכה מדי, ולכן מחפשים כל הזמן אטרקציות וריגושים, וברור שהמעבר מהמציאות הזו אל האלול והימים הקדושים הללו הוא מעבר לא כך טבעי, לא כך פשוט. אז ביקשו ממני קצת להמשיך להתמרכז בזווית הזו של 40 ימי אלול, של המודעות הנשמתית יותר, לחזק את המציאות שלנו כמציאות של נשמות, ומתוך זה יש מקפצה אל גובה הימים הללו, ובפרט לישורת האחרונה של 10 ימי תשובה. אי אפשר ליפול עליהם בצורה פתאומית. מאוד הרשים אותי סיפור שקראתי מאחד מגדולי התלמידי חכמים, על בחור שלמד בישיבה, ובראש השנה הרגיש שהוא מתפלל לא טוב, הוא לא מצליח להתחבר אל מילות התפילה, להתחבר קצת למודעות רוחנית. הוא התאמץ, אבל הוא הרגיש שלא הייתה לו התעוררות בתפילה, לא התלהבות ראויה. הוא היה שבור מזה, לא בתפילת שחרית של ראש השנה ולא בתפילת מוסף. והדבר הזה מאוד מאוד הפריע לו, אבל זאת הייתה המציאות, הוא הרגיש שהוא רחוק. הוא ידע שהתפילות האלה הן קובעות לכל השנה כולה, יש להן השפעה לכל השנה כולה. וכתוב בדברי ירושלמי כידוע, שמי שישן בראש השנה, המזל שלו ישן, זה לא פשוט, הוא פחד שיש פה איזה סימן לא טוב, בזה שהוא ניסה להתעורר, ניסה לעורר את נפשו בחיבור אל בוראו, ולא הלך לו, ניסה ולא הלך לו. אז הוא היה שבור ורצוץ, ונכנס אל המשגיח הקדוש, הצדיק והגאון רבי יחזקאל לוינשטיין, שהיה מנהל הרוחני בישיבת מיר, ולאחר מכן בישיבת פונוביז', והשיח את מר ליבו. ומעניין, הרב לפי דיווחו לא אמר לו, לא נורא, התאמצת, זה מה שהכי חשוב, העיקר שאתה מודה ועוזב, תפילה שלא הולכת בקלות, היא תפילה מיוחדת במינה בגלל המאמץ, שהכל ייתכן שזה נכון, אבל לא זה מה שענה לו הקדוש הזה רבי יחזקאל לוינשטיין. הוא אמר לו, תשמע בחורצ'יק, אתה חושב שתפילה בכוונה ובהתעוררות באה לבד? סתם לוחצים על כפתור ואתה פתאום נדלק בעוד התעוררות הנפש בתפילת ראש השנה ויום הכיפורים? ממש לא. היא מתנה מהבורא לכל מי שהתכונן לכך באלול. למד בהתמדה, התפלל בשלמות, התעורר, התחזק יותר, למד מוסר בכל יום בימים הללו. הימים האלה חיממו אותו, הוא עשה מה שנקרא התעמלות של הנפש. עשה מסאז' לנשמה שלו, עיסוי חזק לנשמה שלו. אבל ברור שמי שהיה בימי האלול במצב הצל, מי שהיה בימי האלול במצב של הזנחה, אז ברור שאיך הוא יזכה במתנה הזו, יכול לקפוץ בבת אחת לכזה גובה. זאת אומרת, הגדר הוא שצריך בימים הללו, כמו שרבינו המאירי כותב בחיבור התשובה, 30 יום לפני החג שואלים ודורשים בעניינו של חג, זה הכלל. 30 יום לפני החג, יש הלכה שלפני פסח, 30 יום לפני החג, אז מרעננים ונכנסים לכוח של החג על ידי לימוד ההלכות וכדומה. אתה, אני חושש, הוא אומר, אני חושש שלא, לא התחלת. יש לי חשש שבעצם לא היה פה אימונים. לפני חג ראש השנה, אומר המאירי, עשיית התשובה, התעסקות עם הנשמה, עבודה בנושא לימוד תורה, תפילה, חסד, התמרכזות בנשמה, זה ה-30 יום שלפני ראש השנה, שמשמשים כקפיצה, קרש קפיצה, להגיע לתפילות מרוממות. זה לא, הלפש והלב הם לא מין כפתור של כספומט שאפשר לשלוף משם כספים. צריך לעשות הכנות, וההכנות הנדרשות הן אלול. זה הזמן של המסאז', זה הזמן של ההתכוננות לקראת. כידוע, לחילופין, ברגע שאדם מתמקד והמודעות הנשמתית שלו נדחקת אל הפינה, וכל הזמן הוא מתעסק גוף, 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 גוף. להאכיל אותו, להשקוט אותו, לקלח אותו, להשכיב אותו לישון, לרגש אותו, לגרות אותו, להפות אותו, להפר אותו. ברור שאין לו שום מעבר אל מלוך על כל העולם כולו בכבודיך וינסה על כל הארץ בעיקריך, והופע באדר גאון וזכה על כל יושבי תבל ארציך. זה לא מדבר אליו, הוא לא נמצא שם. הוא נמצא בגלידה, באטרקציות, בגולן, הוא נמצא בכל מיני קייקים. מה לא ומלוך על כל העולם כולו בכבודיך? מה זה תן פחדך על כל מעשיך שהוא חוזר על זה למעלה מ-10 פעמים? זה לא מדבר אליו. להבין, המעברים האלה הם לא פשוטים. הוא לא נמצא באותו עולם בכלל. הוא שקוע בחמצוצים שלו, שקוע כל איש וחמצוצו לפי גילו. ובכלל לא נמצא בגובה הזה. משל למה הדבר דומה, וזה מאוד מאוד המשך למה שדיברנו, ככל שאתה נותן, נגיד בדיאטה, כולם יודעים שאחד הבעיות באדם שמרבה לאכול, זה שהוא מגדיל את נפח הקיבה, ואז הקיבה נהיית בממדים כאלה שהיא דורשת יותר מזון. זה בעצם הניתוחים להצרת קיבה וכל מיני מעקפים שעושים שם. להקטין את הנפח של הקיבה וממילא התצרוכת יותר נמוכה. אבל ככל שאדם דוחס יותר, משום שהוא נהנה באותה שנייה שהאוכל עובר לו, מחלל הפה במזון הלעוס עד לאזור עסקית שנקראת קיבה, בגלל ההנאה של אותן שניות בודדות, הוא מעמיס על עסקית הזו שנקראת קיבה עומס יתר, בגלל הנאת הרגע, אז הוא מגדיל את נפח הקיבה, ואז הקיבה דורשת יותר מילוי ויותר מילוי, ואין לו תחושת סובה, עד שהוא ממלא וממלא וזה מתפוצץ, הוא משמין ומשמין ומשמין, ולוחץ על איברים חיוניים אחרים בחלל הבטן, כיוון שהוא כל הזמן ביצע פיזיותרפיה והרחבה של היקף הכלי הזה, השקית הזאת שנקראת קיבה. בדיוק אותו דבר בכל תאוות הגוף, ככל שהוא יותר מרבה להסביע, מה שאמרנו, מסביעו רעב, מרעיבו שבע, נאמר על היצר, ככל שהוא יותר מסביע את היצר, נותן לו עוד סיפוקים, ומהסיפוק הזה חולם על האטרקציה הבאה, ועל הסיפוק הבא, הוא רק מרחיב את המימדים של המיכל הבהמי הזה, שירצה עוד ועוד, והוא ירגיש כל הזמן אין לו סובה. אם אנחנו בילדותינו הסתפקנו בכמה שקדי מרק, או בסוכריה על מקל, או באיזשהו תבליית שוקולד פרה של אליט, היום זה עוד לפני ההתחלה, או הארון של הממתקים מלא וגדוש עד אפס מקום, בלי תשלום בכלל. כל המערכת מתחילה הרבה יותר גבוה ולא נגמרת, ממש כמו בעולם הסמים, הסיגריות, כמו בכל עולם הסיפורים, או סיפוקים הגשמיים, שהדמיון מפותח, בסוף לא מרגישים שום מילוי, מחפשים עוד ועוד ועוד, בבחינת יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו. הוא חייב פה, חייבים את לעצור את זה. העצירה היא על ידי הצגת האלטרנטיבה. הצגת האלטרנטיבה פירושה התעסקות עם הנשמה. התעסקות עם הנשמה מתחילה קודם במודעות השכלית, ואחרי זה לתת מזון לנשמה, מזון. אני רוצה לספר כאן אולי דבר שייתן איזשהו דחיפה, נכנסים לימי אלול, קצת ההתעסקות הנשמתית עם הנשמה, זה כל כך קריטי העניין הזה. אני רוצה לספר פה, שמעתי אחד מגדולי ראשי הישיבות, בירושלים. מעשה שהרה בזמננו, ממש בתקופה הזו, הישיבה נמצאת באחד השכונות הידועות בירושלים, לא אוכל לפרט יותר מדי, ואחד הבחורים, כשהיום הוא כבר נשוי, תקופה די קצרה, אבל ביותו בחור, חיפש עם עוד אחד, מה שנקרא אטרקציה, ונסע לאיזשהו טיול באזור הצפון, לא נפרט, אבל התוצאה הייתה שהוא מצא את עצמו במצב מאוד לא ראוי מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, וראה דברים שאסור לראות, היה במקום שאסור להיות, כתוצאה מהסביבה, הסביבה הזאת מושכת ריכוז גבוה של כוחות רע, כוחות טומאה, משיכה, ובאמת הרגיש לא טוב עם עצמו. הוא סיפר שבאותו לילה, במותר הקטן של הלילה שנותר, הוא הרגיש תחושה, הוא קורא לזה תחושה סמרטוטית. תחושה סמרטוטית, על הלילה הזה הסתיים, וחזר לישיבה בתחילת הזמן, הוא הרגיש שהוא לא אותו דבר, נקרא לו לשום העניין שמוליק, והוא לא אותו דבר, ולצערנו הייתה שם נקודת ירידה משמעותית, והמשיך אותה, המשיך אותה, ומצא שידוך בסגנון שלו, בת, גם כן לא במצב רוחני גבוה, ובתקופה הראשונה לאחר הניסויים הזה, אני רוצה להגיע לעיקר הסיפור במצב שהוא חווה מוות קליני. הוא בעצם הלך ביום חול פשוט, יצא מהבית לאיזשהם סידורים, והתהלך בניחותה, וירד לכביש, והגיע אוטו ששעת, מכונית ששעתה במהירות מטורפת, צערנו הגדול העיפה אותו כמה מטרים קדימה, איבד מיד את הכרתו, ומוצא את עצמו בבית החולים, מחוסר הכרה, מצב קטסטרופלי, קרוב לאנוש, הראיה שלו, אשתו החדשה, מררה בבכי, כמובן חרב עליה עולמה, כל התקוות, ימים קצרצרים שהיו מאז החתונה, והיא כבר הלכה עם הרגשה שזהו זה. ורבותיי, מיד גייסו הלוואות, גייסו דברים, והטיסו אותו לאיזשהו מקום של ניתוח בין 12 שעות שאין סיכויים רבים לצאת ממנו חי, אבל ניסו. כאן אני רוצה להקריא את מה שסיפר ראש הישיבה בשמו של הבחור, והוא אומר, דע לך, אני רוצה לספר לך מה קרה. הוא רק מתחיל לספר השמולי כזה, הוא מתחיל לרעוד, קולו נשנק בגרונו, והוא מתחיל לבכות, חרדה לופתת את כל כולו, יורדים לו דמעות בחוסר שליטה, ממש ניכרים דברי אמת, אני שוב חוזר, שכונה, בחור בשכונה, ישיבה בשכונה מפורסמת מאוד בירושלים, וראש הישיבה מספר לנו, מי שירצה, אנחנו מוכנים לקבל את הטלפון שלו אליי או לחבריי, שמכירים את העניין הזה, ואני אומר את זה כהכנה לאלול בזווית הזו. שמוליק מתחיל לראות את עצמו במהלך הניתוח, יוצא מגופו, מרגיש שהנשמה שלו נשאבת החוצה, והוא רואה את גופתו מונחת על שולחן הניתוחים, הוא רואה לא דרך העיניים, הוא נמצא מחוץ לגוף, העיניים עם הרשתית והקרנית והאישון מוטלים כאיברים באלמה, והוא המציאות האמיתית שלו, מה שאני קורא כל הזמן, המציאות הנשמתית האמיתית שלו, מחוץ לגוף, והוא רואה גם בלי רשתית וקרנית ואישון ועדשות, ורואה את הצוות הרפואי בתוך החדר, ואת אשתו וההורים ממררים בבכי, שהמצב המצב קריטי ביותר. והנה, הוא נשאב ועולה למעלה, 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 מתרחק מן הגוף, והוא מבין שזהו זה, הוא עולה לישיבה של מעלה, ומוצא את עצמו בסוף התהליך, בבית דין של מעלה. שמולי קורא לפניו שלושה מגדולי פוסקי הדור שהסתלקו ממש בשנים האחרונות. כל אחד יכול לדמיין, שוב, בטלפון אפשר, שלושה פוסקי הדור, רק לחשוב איזה פוסקי הדור הסתלקו מאיתנו בשנים האחרונות, שכפי שכותב רבנו שר התורה שליטה, הרב קנייבסקי בספרו, שחלק מבדין של מעלה, זה גדולי אותו דור שנסתלקו לאחרונה, שמבינים וחשים וחוו את ניסיונות הדור, והם חלק מהדנים בבדין של מעלה. השמוליק שלנו רואה שם אנשים אחרים שהוא מכיר, והאנשים האלה נידונו שם חלק להתנתקות והמעבר לעולם הנצח בצורות של גיהנום, גן עדן, כל אחד לפי עניינו, וחלק חזרו לעולם הזה, לאחר שהוא שב, כפי שמיד נספר, הוא וידי איתם האם הם עברו מה שהם עברו, ואכן הם עברו. הוא רואה שמעל בית הדין הזה של פוסקי הדור, יש שם גם בדין גבוה יותר, שהתחתון נתון תחת סמכותו של העליון, הבדין הנמוך יותר נתון תחת סמכותו של העליון, ואת בית הדין העליון אי אפשר לראות, רק שומע אותם ולא יכול לראות אותם. והנה, הוא רואה מול העיניים שלו את כל מה שהוא עשה בחיים, את כל מה שהוא עשה בחיים בתלת מימד, כסרט תלת מימדי. פשוט ראיית כל המציאויות שהוא עשה בחייו, כי מי שרואה תמונה תלת מימדית, וגם את התוצאות של אותם מעשים, לדוגמה, הוא ראה ראיות אסורות, הראיות האלה הולידו מזיקים מאיימים, הוא ראה את עצמו באותו לילה ארור שהיה בטיילת בטבריה, בצפון, ורואה את גודל התומעה ואת הפגם שפגם בנשמתו, ואת כל אותם מלאכי חבלה, מזיקים שנבראו מחמת אותו מכשיר, אותו מסך שהוא ראה שם. הוא אומר על עצמו, הראש אישי ואני אומר לך, רעדתי כמו עלי נידף. לא האמנתי שזה המחיר שאני משלם על מה שעשיתי שם. ושואטים לעברו להקה אדירה של מזיקים ומלאכי חבלה, שהם דומים לכמו להקת כלבים אימתנית להחריד, שהם רוצים להשחית אותו, ורודפים אחריו כמו כאן צרעות שרודף אחרי האדם, ורוצה לקרוע אותו לגזרים, לפגוע בו, להזיק לו, והוא מרוב חלחלה רועד, ולא יודע לאן לברוח, אין גם לאן לברוח, מתאר אותו שמוליק. כל פעם ששמוליק מספר את הסיפור הזה, הוא שוב רועד ובוכה, כשהוא מספר לראש ישיבה ולי, והוא מגיע לפחד מפני הקושי הנפשי, הוא ממעט לספר את זה, בפרט את החלקים הקשים שלם. הוא אומר שם, מבינים את הדברים לבד, המציאות מדברת בעד עצמה. הוא רואה בצורה ברורה שכל הראיות האלה, זה כמו שחזל אומרים, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. מה שהוא למטה בא לידי ביטוי בצורת אותם מסכים וכל מיני משיכות ויצרים רעים, מתגשם למעלה על ידי אותה מציאות רוחנית שמשנה את המראה החיצוני שלה, ופשוט משיל מעליו את המראה המפתה הזה, והוא מלאך המוות בעצמו, כמו שהרב קנייבסקי, הרב אלישיב אומר לנו, דעו לכם, זה השטן בעצמו, המסכים האלה, זה השטן בעצמו, הוא פשוט מתחפש עם איזה לבוש. כפי שחזל אומרים, הוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. יורד למטה לעולם הזה, מפתה בצורה של כל מיני פיתויים כאלה, עולה למעלה ומחליף את הגלימה שלו לקטגור, למסטין, ולאחר מכן מחליף את הגלימה למלאך המוות ומתחיל לבצע את משימתו. כל הגלישות האלה, הם בעצם הביאו אותו לכך. סופו של דבר החליטו בבדין של מעלה, מספר שמוליק, לאפשר לאבי לחזור ולתקן. מה שעמד לו לזכות זה השנים הראשונות שהוא היה בישיבה, שהוא עסק ולמד ושקד בתורה, ועוד עזר לאחרים באופן נפשי ורוחני להישאר במערכת הישיבה מחוזקים. זה עזר לו מאוד להחזיר אותו לחיים. אבי חוזר לחיים. לאחר תקופה ארוכה של שיקום פיזי מהתאונה הקשה שהוא עבר, הוא מתחיל לחזור לעצמו פיזית, והינו היום אברך בן עלייה, משתדל ללמוד תורה וללמד צעירים ולחזק אותם מליפול, והוא אומר שהיום אין לו כמעט בחירה, הוא ממש כמעט לא מרגיש ניסיון, כיוון שכבר היה בבדין של מעלה, וחווה את המציאות הרוחנית, וראה מה עושה מבט אחד, גלישה אחת, צפייה אחת, החזקה באיזשהו מלבן כלשהו, הוא מיד מרגיש את הנזק, ואין לו כמעט בחירה. הוא אומר בלשונו, תאמינו לי, ראיתי את הכל בעיניי, וכל הדברים מפורשים בחזל, כל מבט, כל הסתכלות, כל שמיעה, כל הסתובבות במקום לא ראוי, כל גלישה במכשיר, כל דיבור, כולם באים בחשבון בדין למעלה, והדין והחשבון הם נוראיים. אף אחד לא רוצה, אומר שמוליק, לראות מולו חיות טרף שרוצות לקרוע אותו לגזרי גזרים. זאת לא מליצה, זאת מציאות. אף אחד לא רוצה לראות את עצמו בשמיים, בוש וחסר אונים, לאחר שהסיבוב הסתיים כאן. וכאן יש פנייה של אותו שמוליק, שפונה אל אותו מאזין, אל אותו קורא, ויחד הוא מבקש, תדעו לכם, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, לא לחשוש להסתכל בגאווה על כל הסובבים ולהרגיש ויגבה ליבו בדרכי השם, לשים קווים אדומים, להגיד עד כאן אני בן ישיבה, אני רוצה לשים לב אל הנשמה שלי, אני רוצה להגביר את המציאות הנשמתית שלי, וכאן ראוי להזכיר את מה שכתב רבינו ראש קהילות יעקב הסטייפלר הקדוש, ואמר, דעו לכם, זה טוב לדבר על הנזקים ולדעת שיש גם גיהנום ויש גם דין ויש דיין, אבל גם חשוב, ובעיקר חשוב, לספר על הפתח שנפתח למי שמתגבר, על המלאכים הטובים שנוצרים, לכל מי שכן תופס את עצמו. הוא אומר, תדעו לכם, כשמצליחים זה בונה עולמות, זה נותן הרבה כוח וזה ממשיך קדושה על האדם, וזה פתח לבקש בקשות, כפי שכתב בספר תארת הקודש רבנו אהרון רטה, באותו רגע שהתגברת על משהו, השערים פתוחים, תבקש מהבורא קירוב יותר גדול, טעם בתפילה, בריאות, נחת, סייעתא דשמיא. אני רוצה לסיים את הסיפור הזה ואומרת שוב, אני וראש הישיבה ידידים טובים, האברך הזה שבבחרותו למד בישיבה הידועה הזאת בירושלים, הציג לפני את כל הדברים במפורש, ללא שום דמיונות, ובחור שהיה קרקעי, מה שנקרא, לא מדומיין, לא בעל פוביות ועניינים מיסטיים, ואכן זה מה שסיפרנו, אלה הדברים שנרשמו מפיו. אני רוצה להמשיך בכיוון הנוסף הזה, של הבנת המציאות הנשמתית של האדם. אני לא מזמן סיפרתי בהזדמנות מסוימת, הזכרתי את זה קצת בשבוע שעבר, על אותו יהודי שבגיל 4 ידע את כל התורה כולה. היהודי הזה הוא יהודי שבעצם היום כבר עבר את גיל ה-70, מתגורר בשכונת קריית צאנז בנתניה, למרות שהוא חסיד בלז בעצם, והוא דווקא לאחר שנות חשיות ומאוד מאוד הסתרת העניינים האלה, החליט שהגיע הזמן לגלות את האמת, והרשה לי לפרסם את הדבר, ויותר לעשות לו גלים, משום שהוא אומר כבר, הוא חושש שהסיפור הזה יישכח. אם בעבר מחמת עין הרע, הוא קצת חשש לפרסם את זה יותר מדי, אבל עכשיו הוא חושש, לאחר שחלפו מאז תשי"ד, כבר קרוב ל-70 שנה, אז הוא רוצה פשוט לספר לידע, אז אני משמש לו לפה, אני מתלבט אם לפרסם את שמו ברבים, אני מספק לא אפרסם את שמו ברבים, אני מספיק הזכרתי שהוא היה חלק מהצוות בבית חולים לניאדו בנתניה, ויצא לגמלאות לפני זמן קצר, והחליט שהגיע הזמן יותר לפרסם זאת, הוא היה אז, זה סיפור שאפילו הסטייפלר הקדוש, שדקדק בכל מילה, בפרט שכתב בספרו חיי עולם, פרסם את הסיפור הזה, כתב זאת במילים האלה בערך, ידוע אותו סיפור באותו ילד שידע את כל התורה כולה, ואישש, לא צריך להגיע לאישש, הוא פשוט הראה את מה שכתוב בחזל, שתינוק עובר במאי אמו מלך מלמדו כל התורה כולה, וכשבא לאוויר העולם משכח, וכל תפקידו של האדם בעולם הזה לזה, להחזיר את האבדה ליושנה, להשיב את האבדה, שם באמת שואלים רבותינו הפוסקים, למה צריך לתת לו את זה, אם מתכוונים לשכח את זה ממנו? מה כאן הרעיון? אם אתה מלמד אותו את כל התורה כולה, אז למה אתה משכח? ואם אתה מתכונן לשכח, למה אתה מלמד אותו? והתשובה היא, שמכיוון שבכל אופן האדם הוא יצור גופני, והוא צריך לחבר את עצמו לתורה, והחיבור הזה בין תורה שכולה אור השם, לבין מציאות גופו, זה תרתי דסתרי, זה פשוט לאו בר גיבול, לאו בר חיבור, לכן צריך ללמד אותו ולשקע בו, בתחילת הווייתו, בהיותו במאי אמו, את כל התורה כולה, כמובן כפי שהגאון מווילנה אומר, התורה שלו, התורה של ותן חלקנו בתורתך שלו, ואז להשכיח את זה ברובד מסוים, אבל כיוון שבשורש הוא נוצק עם זה יחד, אז הוא בגדר משיב עבדה, ויש סיכוי לחיבור. הנער הזה, הילד הזה, ששמו ישראל משה, הוא זה שביותו בגיל בערך 4, אז בתשי"ד, הוא באותו זמן הסתובב שם באחד מהבתי כנסת שלמדו קטעים בגמרא, קטעים בספר הזוהר, והוא השלים את המשפטים, השלים את העמודים, השלים את כל הציטטות כאילו בקי וזקן, הם כמובן היו בשוק חייהם, לקחו אותו לראש אבות בתי הדין בירושלים, רבינו פנחס אפשטיין זצל, הוא בדק את ישראל מוישה הקטן הזה, ואכן הוא ידע בכל חלקי התורה. רבותיי, אני שוב חוזר, מבחינה מסוימת זה יותר, אם מותר להגיד, זה יותר מקריאת ים סוף, אין פה לתלות בשום דבר אחר מי גילה לילד הזה ציטטות של הדת היהודית במובאות של כל התורה שבכתב, כולל תורה שבעל פה, כולל חידושים לדוגמה של רבינו הזוהר הקדוש, כולל חידושים של רבינו החזון איש, שנפטר באותה שנה, תשי"ד, בחידושיו על מסכת תהרות, על מסכת כלים, על מסכת נידה, על מסכת סוטה. לא ניתן להסביר את זה בשום אופן שבעולם, אפילו עיתון כל כך קיצוני, אנטי-דתי כמו הארץ, פרסם אז את הידיעה הזו, כמובן במספר שורות קטנות, בשולי עמוד 2, ילד בירושלים יודע את כל התורה כולה. המשך הסיפור היה שהיה דיון בירושלים, מה לעשות עם ישראל, מוישה הקטן הזה, האם להשאיר אותו כך ולשים אותו כביכול בשמירה בצמר גפן עם כל מיני אברכים וייצא גדול הדור, או שכך הכריעו בסוף, הצד השני, אין לזה ערך תורני, כיוון שהוא לא עמל ולא יגע בהבנת הדברים, אלא יש לזה יותר ערך אמונתי, אמונתי משום שירדה חולשה לעולם, והחולשה הזו באמונה התגברה לאחר השואה, כי היא תוצאה משאלות כפרניות של, ואמר, על אשר אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה, כן, ולכן בעצם הבורא התברך, כך סיפר לאחר מכן הבבא סאלי לחתנו הגאון הרב יהודיוף, אז נתן הבורא את האלומת אור, את הפיצצת תאורה הזו, כדי ללמד ולחזק, תדעו לכם, איזון בין הקדושה לטומאה. יש שעיר להשם ושעיר להזזל, והם שווים בכל ובמראה ובקומה. תמיד מרכבת הקדושה ומרכבת הטומאה יהיו שווים בכוחם. רף ההתמודדות משתנה למעלה, למטה, אבל תמיד תהיה בחירה שוויון, כפי שקראנו השבת ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אז כנגד מידת הכפירה שירדה לעולם, התלונות שהיו בענייני אמונה כתוצאה מהשואה, נתן הבורא את הפיצצת תאורה הזו, את האלומת אור הזו, שישראל מוישה הזה, משכונת קריאת צאנז בנתניה, בהיותו אז ילד בירושלים, הוא יהיה השליח, סיבות אלוקיות למה דווקא הוא נבחר, חסיד, ילד למשפחה, משפחת חסיד בלז, והוא ציטט בכל מקום, היו באמת מקומות מסוימים שאנשים כתבו איזשהו חידוש לא נכון, אז זה לא נכנס אצלו בידע. בדקו באמצעותו כל מיני ספרים, כולל ספרי מחברי זמננו. לדוגמה אציין שסיפר לי ראש הכולל של הבוחרים בירושלים, הרב יהודיוף, בדל לחיים ארוכים, הוא זכרו לברכה, זכר צדיק לברכה, הוא היה חתנו של הבבא סאלי, שהוא היה באותו זמן תלמיד בישיבת פורת יוסף בראשות הרב יהודה צדקה, הגאון הגדול רבי יהודה צדקה, והוא זוכר כמו היום, הוא אומר לנו, איך שבאמצע סדר א' בזור השעה 11 לפני הצהריים הגיע ראש הישיבה בישיבה שלו במלכי ישראל פינת יוסף בן מתתיהו בירושלים, כולו רוח שערה בהתרגשות אדירה, ואומר לכולם, ראיתי מראות אלוקים, ילד בירושלים, יודע את כל התורה כולה, באתי אליו עם כל ספרי הבן איש חי, לא שתחשדו בי שהייתי לא מאמין במיתות דבריו, ברור שאני יודע באמונה שלמה, אבל בכל אופן רציתי לשמוע אותו מדבר, והוא הקריא לי את כל הדפים שביקשתי בכל פרשה שביקשתי, בן איש חי כידוע בלול מהלכה, ממפרשים על החומש, מהלכות בשולחן ערוך, מהלכות על פי קבלה, מסיפורים ומדרשים, הכל בכל פרשה שרציתי, פרשת וירא, פרשת תולדות, פרשת ויחי, פרשת בו, פרשת ויקרא, פרשת וזאת הברכה. רבותיי, לא נקבל מראות אלוקים, מי שלא מתמלא באמונה בתורה מן השמיים, שהוכתבה לבורא, למשה רבנו על פי, על ידי בורא העולם מילה במילה, עם כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, פשוט ראוי לשים אותו ברפת ולאכול חציר שם, כולו חתיכת בשר. אנחנו חייבים להגביר את המודעות שלנו ואת רמת ההתמודדות, רמת האמונה שלנו. והוא הוסיף שכשהוא התחתן עם ביתו של הבבא סאלי, הרב יהודה יוף, סיפר שהוא שאל את חביב, הבבא סאלי הקדוש, מה פשר הדבר שהבורא פתאום נתן כזאת פיצצה תאורה? הרי יש לנו כלל היום לעשותם בעולם הזה ולא היום לקבל שכרם. היום זה עולם הבחירה. מחר, עולם הבא, נקרא מחר לקבל שכרם ולא לעשותם. אז למה פתאום הבורא נתן פתאום כזאת הוכחה חותכת לאמונה? איפה הבחירה? הוא העלים מאיתנו את הזכות ואת השכר לקבל שכר על מצוות אמונה. מה הקונץ להיות חרדי, שומר מצוות ומודע לתזונת נשמתו בלי סוף על ידי תורה ומצוות? והבבא סאלי ענה לו, כפי שאמרתי קודם, שכיוון שזה היה כמה שנים לאחר השואה, וירד חוסר אמונה לעולם, לכן הבורא איזן זאת באמצעות הנושא הזה של אותו ילד ישראל משה משכונת קריית צאנז, וקבע את האיזונים הנכונים. מה עשו עם הילד הזה? הרי החלטה הייתה לעשות אותו כאחד הילדים ולהשכיח לו את כל המידע הזה. הלכו אל רבו הקדוש של אביו, רבי אהרון רוקח, האדמו"ר הקדוש מבלז בתל אביב, בעל הבית אהרון, בנו של רבינו יששכר דוב זצ"ל. והסיפור עצמו, העד היחיד שהיה שם היה רבי יצחק לנדו, שהיה גבאו של הרבי, או עוזרו של הרבי, והוא נפטר רק לפני כמה חודשים. הוא חיבר ספר בשם בקודש פנימה, אני שוב חוזר, בקודש פנימה. אומר לי רבי ישראל משה בן ה-70, אותו ילד שאז היה בן 4, שם כתוב את האמת. שם כתובים דברי האמת. מה בדיוק היה? אני הייתי אז ילד בן 4, יש לי זיכרונות, אבל הרב יצחק לנדו היה שם, והוא היה נוכח כשהרב דיבר איתי, שאל אותי כמה שאלות, ויצאתי משם עם אפס ידיעה, אפס ידיעה בכל מה שידעתי קודם, והפך להיות ילד ככל הילדים, גדל כחסיד בין כל החסידים, וכפי שאמרתי, מתגורר היום ברחוב האדמור מגורליץ, בקריאת צאנז בנתניה. הוא אומר, מוכן, מי שרוצה יבוא ישמע, הוא המקור והוא זה שחווה זאת. מה קרה שאתה מוכן להיחשף? משום שאני חושש שזה יישכח. ואני יודע עד כמה יש ניסיונות ויש צורך בחודש אלול בפרט, לקראת המלוך על כל העולם כולו בכבודך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. יש עניין ענק, עניין עצום, לחזק את המציאות של הבנתנו שאנחנו נשמות, ולעשות לזה פיזיותרפיה. פיזיותרפיה פירושו לכמה שיותר מזון לאותה נשמה. כל מילה של תורה, כל מילה של חסד, כל תוספת בתהרה, בשמירת הקדושה, כל התנזרות מדבר שמבהם את האדם, הופך אותו ליותר צלחתי, יותר נמוך. ידוע שבישיבות סיפר הגאון רבי שמואל שפירא, לא היו עושים תעניות ממש, כפי שעם ישראל באותם 40 יום לפני שמשה רבנו ירד ביום הכיפורים, היו עושים תעניות, כפי שאומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר ובתנא דבאליהו. אבל התעניות שאנחנו עושים זה תעניות שקוראים להם תעניות של בעלי הנפש להרייבת, שאם יש לפנינו מזון מאוד טעים, לא מתחילים לזלול אותו ולאכול אותו מיד, משתאים דקה, בולמים קצת את התאווה הבהמית, או לחילופין, או גם ברגע שמקבלים מזון מאוד מאוד טעים, אז לא, איך אומרים, מנקים, מלקלקים את הצלחת, אלא משאירים שיירים ובולמים את כוח הבהמי של האכילה. בזה עושים התעמלות לגוף. אדוני גוף, תפסיק להשתלט עליי, אל תדרוש דרישות של השתלטות עליי. אתה בסך הכל אמצעי לקיים את שליחותי בעולם, ושליחותי בעולם זה פרסום שם שמיים, והפיכת הגוף לנשמה, ולא הבלעת הנשמה בגוף, אלא הפיכתי להיות אדמה לעליון. אז תפסיק לדרוש דרישות יתר, תסתפק קצת במועט, אל תגזים בדרישות שלך, וזה נקרא בלימת התאווה. באותו זמן זה אימונים, זה כמו פיזיותרפיה, זה מין מסאז' כזה. זה תקופה שעושים את ההתעמלות הנכונה כדי להיות יותר נשמתי. הפעילות הזו 30 יום מביאה את האדם למצב אחר, משום ש-30 יום זה קצת משנה את האדם, וזה מביא אותו לישורת האחרונה של עוד 14 ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים, שבהם הוא בעצם הוא עומד יותר מוכן לפני בוראו. דרשו השם בהימצאו, כראו בהיותו קרוב, נאמר במקור על עשרת הימים שבין כסה לעשור, שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אם אדם, וזה לא רק מי שנמצא בישיבה, או בת שנמצאת במסגרת סמינרית, שלצערנו עדיין לא במסגרת לימודית, לצערנו הגדול, כל אדם יבנה לעצמו את הבית מדרש הפרטי שלו בבית, קצת יתנתק מהעולם של כל המונה של רומי, ויאכיל את עצמו במזון של תורה, ישמע לקווים, נשים, יש קווים מיוחדים לנשים, בכל הלשון, קווים נוספים, ויותר שיעורי תורה, יותר חשבון הנפש, הנה כפי שנוהגים בכל העולם, ללמוד ספר שערי תשובה לרבינו יונה, יותר בעיון, ספר היראה, יסוד התשובה, יבין, חייו תלויים בזה, כל חייו תלויים בזה, מי שרואה מה עבר עלינו השנה, כל כך משתוקק לשנה יותר טובה, להבין, הכל היה כתוב וחתום כבר במוצא יום הכיפורים של שנה שעברה, כל מה שאירע השנה. אנא, נפיק לקח, ובזה גם נעשה טובה לאותם נשמות. אנחנו רוצים להתרומם, לנצל את סגב הימים הללו, ליותר רוממות רוחנית ונקודת זינוק לשנה יותר מבורכת. יהיה רצון שנתמיד בכך, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה, עם הרבה הרבה שמחה.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.